דף צדיק ח' עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, שואלת הפרה ושלחה לו המשאיל ביד בנו, ביד עבדו או ביד שלוחו של המשאיל, או ביד בנו של השואל או ביד עבדו של השואל או ביד שלוחו של שואל ומתה, אם בדרך מתה הבהמה, אנחנו באים ואומרים שהשואל פטור, הוא עדיין לא התחייב באונסיה. ורשי במקום מזכיר את הגמרא במסכת בבא קמא בדף קוף דלת, שם הגמרא רוצה להבין, הרי היא מתה בדרך בשליחות השואל, אז למה שהוא לא יהיה חייב? ורב חיסדא מתרץ לה, להי שלוחו דשואל דמתניתין בשכירו, מדובר שכיר שלו או לקטו, אדם שמלקט אצלו שדר בביתו, אבל אין עדים שהוא שלוחו, דעיק העדים, אבי שליח וחייב השואל באונסין מי שמסרו לו. רבא אומר, אפילו עשהו שליח בעדים, לאו שליח הוא להתחייב על עדו באונסין, כי בעצם מה שאני אומר לך, תשמע, יש לי אדם נאמן, אתה רוצה לשלוח איתו, תשלח, אתה לא רוצה, אל תשלח. אני רק מייעץ לך, אתה מחפש בן אדם רציני, זה בן אדם רציני, איתו אפשר לשלוח. אומרת המשנה, אמר לו השואל, שלחח לי ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או תשלח ביד בני, ביד עבדי, אמרנו, או ביד בנך, או ביד עבדך, או ביד שלוחך. או שאמר לו המשאיל, הריני משלחה לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך, ואמר לה השואל, שלח, ושלחה ומתה, חייב. אומרת המשנה, בכל האופנים האלה, ברגע שהוא אמר תשלח וזה היה בקשה של השואל, אז אם קרה מה שקרה הוא חייב. הרן במקום מבאר איך בדיוק הוא מתחייב, הרי לכאורה היה רק אמירה, אמירה זה לא דבר מחייב, צריך קניין. אז הרן אומר שזה יהיה באותם גדרים של דיני ערבות, הרי כל ערב למעשה במלווה ולויווה, אז המלווה נותן מעות ללווה בפיקדון, אז השומר מוסר את החפץ ליד ה... יש פה משיכה של השומר, יש פה קניין. כאן אבל לכאורה בערב הוא רק אמר, ועל האמירה הזאת אתה משעבד אותו, והתשובה היא נכון, בגלל שהוא עושה את רצוני, ניחה לי כי הוא עושה את רצוני, אני אמרתי לו לתת, הרי ככה הוא לא היה מלווה. למה הוא מלווה לו? כי אני אערב, כי אני ביקשתי ממנו להלוות. אז מכיוון שהוא עושה את רצוני, אני משתעבד לו. אותו דבר אצלנו, באותו רגע שהמשאיל עושה את רצוני ושולח לי את הדבר, אז ממילא אני משועבד לו. ופשטו את הדברים, עוד נרחיב בהמשך בדברי הגמרא. מסיים את המשנה, וכן בשעה שמחזירה. אומרת המשנה את אותו רעיון, רק בכיוון ההפוך, יהיה כשהשואל מחזיר את הדבר למשאיל. אם הוא מחזיר את זה למשאיל והמשאיל מבקש את שלו, אז אני עושה את זה בשליחותו של משאיל, אז אני סילקתי ממני דיני שואל. אם אבל אני מחזיר את זה כי אני מחזיר, השואל מחזיר, המשאיל לא אמר לו להחזיר, בכזה מקרה אז ההתחייבות נשארת על השואל והוא יהיה אחראי לעונסי הדבר. שואלת מיד הגמרא על ההבנה הבסיסית של המשנה. המשנה אומרת, מה יקרה אם השואל אומר למשאיל תשלח לי, והוא שולח לו על ידי עבדו, על ידי העבד כנעני שלו? אז אומרת המשנה שאם קרה אונס בדרך חייב השואל. שואלת הגמרא, ביד עבדו חייב? אם המשאיל שולח על ידי העבד כנעני של המשאיל, השואל יהיה חייב? יד עבד כיד רבו, יד עבד כיד רבו. אם המשאיל היה הולך עם הבהמה לשואל ובדרך מתה הבהמה, לא היה הווה מן הלבוא ולומר שזה באחריותו של שואל, זה עדיין ביד המשאיל. אז אם עכשיו הוא שולח את זה על ידי עבדו, זה עדיין ביד המשאיל. עונה הגמרא, אמר שמואל, בעבד עברי זה לא קל לי לגופי. מדובר פה בעבד עברי, ובעבד עברי אין לו קניין הגוף, ומכיוון שאין לו קניין הגוף אז אין יד עבד כיד רבו, אז זה לא נחשב שהמשאיל, אז זה נחשב שליח. ולכן אומרת המשנה, חייב. רב אמר, אפילו תאים הבבת כנעני, נעשה כאומר לי הקישה במקל והיא תבוא. אומר רב, באמת מדובר פה בעבד כנעני. היה אתה שואל אותי אם מדובר בעבד כנעני יד עבד כיד רבו, התשובה היא נעשה כאומר לו, כאילו הוא אמר לו תקיש אותה במקל. ואז מה היה קורה אם הוא מקיש אותה במקל? אומר רש"י שורה רביעית מלמעלה, אחרי, זאת אומרת נעשה כאומר הקישה במקל והיא תבוא אחריי. אם כך, מי שיצאה מחצרו של בעלים, בין בלא שומר, בין על ידי שומר, לא משנה אם יש פה שליח, אין פה שליח, עמדה ברשות שואל, דשאביד נפשי מי שתצא מרשותו, והרי היא קישה במקל עד אשר יצאה מביתו. זה לשון רש"י כאן. אומר תוספות, ואומר הקישה במקל והיא תבוא, תוספות אמנם מדבר על ההמשך, אז זה אני לא רוצה. יש תוספות אומר, כיוון שיצאה מרשותו של משאיל להתחייב שואל בונסין, וכשנגיע לזה בגמרא נבאר כאן את הכוונה. כרגע אבל כתוב פה בגמרא, נעשה כאומר, וראינו רש"י, נעשה כאומר, ורש"י אומר שבעצם כשאני אומר לו תקיש במקל, אז באותו רגע שזה יוצא מחצרו של המשאיל, השואל כבר חייב באונסי הדבר. באה עכשיו הגמרא ואומרת, מי טבעי, למדנו בברייתא מי טבעי, מה אתה אומר? סליחה, מיד מיד, השואל הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד שלוחו חייב, ביד עבדו פטור. כתוב פה בברייתא, לא כמו במשנה. המשנה אומרת שאם הוא שולח את זה על ידי עבדו חייב, בברייתא כתוב השולח על ידי עבדו פטור. בישלמה לשמואל שהעמיד את המשנה שלנו בעבד עברי, מקניטים בעבד עברי, ברייתא בעבד כנעני, המשנה עוסקת בעבד עברי, שאין פה יד עבד כי יד רבו, אז חייב. הברייתא עוסקת בעבד כנעני, עבד כנעני יד עבד כי יד רבו, אז זה עדיין ביד המשאיל, ולכן הוא פטור. אלא לרב קשיא, אבל רב, מה תגיד? רב, אתה אומר שמדובר בעבד כנעני, נעשה כאי קישה. אמר לך רב, לא תאמה נעשה כאומר לי, אלא אמא באומר לה הקישה במקל והיא תבוא. לא דבר כ, מדובר שהוא אומר לו, הוא אומר לו מפורש הקישה במקל והיא תבוא אחריי, שבאותו רגע שזה יצא מחזרו הוא משעבד את נפשו. זה שהוא שלח איתו גם את העבד, זה לא פותר אותו, העבד משמש כשומר, אבל אני התחייבתי כבר באונסין ברגע שזה יצא מחזרו. אם היה בבעלים הקישה במקל, הוא היה חייב. נכון, נכון, כי הקישה במקל פירושו של דבר שבאותו רגע שאתה נותן את המכה, זה בעצם אני משכתי. כרגע, עוד מעט נרחיב. כאילו משכתי.
מה החידוש בעבד?
אין לכם עמי. אין לכם עמי. כי באופן נורמל זה צורת השליחות. בוא נאמר ככה, שזה לא מעניין לא העבד ולא השליח ולא מי משלח. אותנו מעניין רק ההיקישה במקל, השאר זה כמו שרשי אמר למעלה. רשי אמר בשורה הרביעית, אחרי הילקח, מי שיצא מחצרו של בעלים, בין בלא שומר בין על ידי שומר, זאת אומרת זה כבר לא מעניין, זה כבר פרט טכני. באותו רגע שיצא מהחצר אני קיבלתי על עצמי שיעבוד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני מחויב לך, שנייה אחת, מסיימת הגמרא ואומרת, דאיתמר, שכך באמת למדנו, השילני פרתך ואמר לו ביד מי, ואמר לה הקישה במקל ותבוא. בכלל לא מוזכר לו עבד, לא שליח, לא בעלים, זה בכלל לא מעניין, לכן רציתי טיפה את הגמרא. מה רב אומר? אמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אמר רב, כיוון שיצא מרשות משאיל ומתה חייב, נקודה. עצם היציאה מחצרו של המשאיל על ידי הקשה במקל של שואל יצא. נימה מסייע לי, יש לי גם ראיה לדברים. כתוב בברייתא שלני פרתך ואמר לו ביד מי, ואמר לה הקישה במקל והיא תבוא. זאת אומרת שהקישה במקל זה בעצם אתה תקיש בשבילי, אבל אני מחשיב את זה שזה הקשה של השואל, לכן כיוון שיצא מרשות משאיל ומתה חייב. אומר רב אשי, אם אתה רוצה להביא מהברייתא, הברייתא זה לא ראיה. הכה במה הסכינה כגון שהייתה חצרו של שואל לפני מחצרו של משאיל דכי משלחה לוודאי להתם אזלה. אומר רבשי אל תביא לי ראיה מפה, כי יכול להיות שבאמת סתם בן אדם שומר הקישה במקל, זה עדיין לא מקבל על עצמו אחריות. כי מה, במה מסתובבת עכשיו ברשות הרבים? אני נורמלי? אני אקח על עצמי אחריות של הדרך? אומר השואל, מה פתאום? אבל פה מדובר במקרה מאוד מיוחד בברייתא. המשאיל יש לו פתח לרשות הרבים, השואל יש לו חצר פנימית, הוא לא יכול לצאת לרשות הרבים בלי לעבור חצרו של משאיל. המשאיל מכוון את הבהמה לכיוון הבית של השואל, מקיש אותה במקל, אז האופציה היחידה שהיא תבוא זה לבית של השואל, שם הוא לוקח על עצמו אחריות. שואל את הגמרא, יחי מה אלה מימרא, אז מה החידוש? אם כל האופציה זה להיכנס לבית של השואל, אז באמת מה החידוש? על מה אתה מדבר? עונה הגמרא, לא צריך דיקה גזייתא, לא צריך דיקה גזייתא. אז רשי, כשרשי מסביר לפני מחצרו של משאיל, אומר רשי שחצרו של משאיל פתוחה לרשות הרבים, וחצר השואל לפני ממנו פתוחה לחצרו של משאיל, שאין נכנסים ויוצאים לחצרו של שואל אלא דרך חצרו של משאיל. דהתם סמכה דעתי דשואל למי שיעבדו הבעלים לפנים לעטותה לצד חצרו של שואל ומחילה בחוטרה ויקה אותה עם המקל, ודאי להתם ראתה, ומדי תרוץ לחצר שלו והוא דמשעבד שואל נפשי. אבל אם הייתה צריכה לעבור דרך רשות הרבים, לעולם אם הלך אפילו אמר להכי לא סמכה דעתי שיפקירן המשאיל בלא שומר ולא שיעבד נפשי עד שתלך לידו. אבל לא מדובר פה שיש שומר, לא מדובר פה שיש שומר. והתשובה של הגמרא, מדובר באופן שיש כל מיני, רש"י קורא לזה זוויות ועוקצים, יש כל מיני מקומות בחצר של המשאיל שהבהמה עלולה לברוח לשם, אז אולי השואל חושש שמא הבהמה תברח לשם והוא לא משעבד את נפשו. והמסר של הגמרא שלא חוששים, מה הוא דתאימה לא שם חדתי דיל מקי מעטם ולא עתיה ולא עתיה עזלה להדיה כמה שאולי דשם חדתי. ולכן אנחנו באים ואומרים לו, הוא סומך את דעתו, הוא סומך את דעתו. הריטב"א כבר במקום על החלק הזה של הגמרא עומד, אומר הריטב"א, הרי מימו נפשוך, אם נמצאת עדיין בחצר של המשאיל היא לא יצאה מרשותו, אז השואל ודאי לא אחראי. אם נכנסה לצה לחצר של השואל, אז ודאי שהוא כבר אחראי, אז איזה גבה איתה אתה מדבר? אז הריטב"א אומר, זה לא בחצר של המשאיל, אלא יש ככה משאיל, גזה איתה וחצר השואל, יש ביניהם מקום באמצע. המקום הזה יש בו, זה לא רשות הרבים, אבל יש שם מקום להסתתר. אז הייתי חושש, אולי הוא חושש ולא סומך דעתו, והמסר שהוא סומך דעתו. זה השקלא וטריא של הגמרא. השקלא וטריא. אנחנו עכשיו באים להסביר. עכשיו כך, בעצם מה שקורה, הגמרא פותחת ואומרת, יד עבד כיד רבו, מחטאי סבו ולומר, שאם שולח המשאיל על ידי העבד כנעני שלו, אז אני השואל יהיה חייב, וכך מבואר במשנה. עונה הגמרא, מחלוקת רב ושמואל. כך לומד תוספות הראשון בעמוד. אומרת הגמרא, אמר שמואל בעבד עבר, אומר תוספות פירשך, זה שמואל פליג עלי דרב. ולא תלך כבתי, אבל אנחנו לא סוברים כמו שמואל. למה? דרב דאמר יקישה במקל ותבוא חייב, וכן משמע דפליג. וילכת הכבתי מדבאי גמרא לסיוע לרב. ודחי לי בדוחה, קבעה שאומרת זה תחייה לסיוע, אבל יש לנו ברייתא מפייעת. אבל החי כמו רב, הראש במקום, לא מסכים עם הדברים. הראש אומר, אין פה מחלוקת רב ושמואל. שמואל מעמיד בעבד עברי, רב מעמיד בעבד כנעני, ויש סיבה מסוימת למה שמואל לא רצה להעמיד. גם שמואל מסכים את הדין של עבד כנעני, התירוץ היא קישה במקל. רק פה זה לא היה נראה לו, כי לכאורה היא קישה במקל לא נוגע לעבד, זה הראש במקום. למה רב באמת לא רוצה לומר את זה? למה שמואל לא רוצה להעמיד בעבד כנעני? כי זה לא נוגע לשליח בכלל, היא קישה במקל זה לא חלק מהשליחות. נניח לזה. בא ראשית תוספות בדיבור המתחיל באומר היא קישה במקל והיא תבוא, שואל תוספות שאלה בפשט, בהבנה בסיסית, מה היה הסיפור? אני אומר לך תקיש אותה במקל, ובעצם אבל אני הרי חושש, אני חושש מה, במה תסתובב עכשיו ברשות הרבים? נתת לה מכה, הוצאת אותה מהחצר, ואיך היא באה אליי? אז לקחת את העבד והצמדת אותו לבהמה כדי שזה יגיע אליי הביתה, וזה כבר סיכמנו אתמול שיד עבד כיד רבו, ככה פסק לו. אם יד עבד כיד רבו פרושה של דבר שבעצם הבעלים מוליך את הבהמה, אז זה בעצם גדר של אם בעלה ואימו. אני רוצה את התוספות כדי להרוויח את מה ששאלת. בעצם מה מציג תוספות בקושייה שלו? תוספות בא ואומר למעשה היא קישה במקל, אני מסכים, אחרי שנתתי הקשה במקל זה כמו משיכה, לפי הבנת התוספות, אתה מסביר יותר, אבל לפי תוספות זה כן משיכה. ובעצם כשמשכת את הבהמה, השואל, קלית את הבהמה, אתה חייב באונסים. מי מוליך לך את הבהמה? העבד. ומה שקנה עבד קנה רבו, אז מי מוליך את זה? הבעלים. יד עבד כיד רבו. אז זה גדר של אם בעל אביבו. אם בעל אביבו, למה אתה אומר חייב? היה צריך להיות פטור. הרי ברגע שזה יצא מהחצר שאני קניתי, באותו רגע אתה שליח שלי, אתה עובד בשבילי. ופה, וזה אומר תוסות. אני רוצה להרוויח דבר אחד. אם באמת הבעלים, שאלת למה המשנה לא מציגה את זה שהבעלים מביא את זה. אם הבעלים היה מביא את זה, אז אם בעל אביבו, אין נידון פה במשנה. הבורד בעבד, וזה החילוק שאומר תוסות. יש עבד, מתי אני אומר יד עבד כיד רבו? אני מבקש ממך, ביילים, תבוא לעבוד אצלי. אתה הבעלים? תבוא לעבוד אצלי. אתה אומר לי, אני לא בא, אני שולח את העבד שלי, עבד קנאי לי, יד עבד כיד רבו. בתור מה בא העבד? נציג הבעלים. פה אתה יכול לטעון את זה עם בעליו אמו. אבל אם אני שולח לך סתם את העבד שלי, זה נקרא עם בעליו אמו? כשאני שולח לך את העבד, כמו שאני שולח לך פרה, זה אותו דבר. העבד זה פרה. אז עכשיו השאלתי לך שתי פרות. העבד פה לא משמש בתור בעלים, זה עונה תופות נפלא. אומר תופות, אומר, רק אישה במקל והיא תבוא. ואף על פי שעבדו מוליכה, אז לכאורה הרי זה שלא בשאלה בבעלים. ועד אמרין על יד עבד, כי עד רבו היינו שנשאל הרב עצמו עם הפרה ושלח עבדו במקומו. וכיוון שבמקום בעלים, לא חשיב כבהמה. אבל האחה, ששואל את עבדו אבל כשואל שתי פרות, דעבדו כבהמתו דמי. צריך לא מתחיל, לא דומה העניין. אני שאלתי, נכון, תופות לא בא להגיד עכשיו שאני אהיה חייב באונסי העבד, זה מילתא דפשיטא שלו. אבל העבד פה לא עומד בתור הבעלים. הוא לא שליח של הבעלים, הוא שליח של השואל. הבעלים מינה אותו עבור השואל, לא מדין, לא כי אני צריך לקחת אותו. אלא כמו שתצוף כל אדם מהרחוב ותשלח על ידו. אז זה כאילו שלחתי לך שתי פרות, זה המסר, לא בתור צד של הבעלים, זה מה שתופות רוצה. ואז אומר תופו דיבור מתחיל כיוון שיצא מרשותו. נכון? זה המסר. אומר תופו כיוון שיצא מרשות משאיל, מתחייב שואל באונסין. מסביר תופו איך זה עובד. לכאורה נראה דמיירי שיצאה מיד לסמטה או לצידי רשות הרבים. למה? תופו תוחז שאיך פתאום מתחייב באונסין. הרי שאלו כבר קודם, זה הרי אמיתית. תסביר לי איך השואל עומד בפתח תקווה. המשאיל עומד בגבעתיים. אומר השואל המשאיל, תשלח לי פרה. איך על ידי אמירה אני חייב באונסין, השואל? איך אני מתחייב באונסין? אנחנו יודעים שהתחייבות צריכה קניין. איזה קניין היה פה? מבין תופות, הקישה במקל. מה זה הקישה במקל? הקישה במקל זה סוג של משיכה. קורא לה והיא באה. הקישה במקל זו משיכה. אז בעצם על ידי הקשה במקל אני משכתי את זה, והמשיכה מחייבת באונסין, השתעבדתי לאונסין. רגע, אבל משיכה לא יכולה להיות לא בחצר המשאיל, כי משיכה לא קונה ברשות מוכר. זה גם לא יכול להיות ברשות ערבים, כי משיכה לא קונה ברשות ערבים. איפה זה יכול להיות? או בצידי רשות ערבים או בסמטה. אומר תופות, כנראה לאיפה הוא לקח את זה, או לצידי רשות ערבים או לסמטה. אי, אז למה זה לא מוזכר במשנה? כי זה פשוט שזה ככה. או פשוט שכל בית, יש גם בית שפונה לרשות הרבים, אתה לא נופל על הכביש הראשי. יש לך קודם את הציד רשות הרבים, ומשם אתה עובר לרשות הרבים. אז באופן נורמל, ברגע שיצא מחצרו, היא נכנסה לתוך ציד רשות הרבים, ופה התבצע המשיכה הזאת. כך לומד תופות. עומד תופות לכאורה נראה דמיירי שיצא מיד לסמטה או לציד רשות הרבים, דחשיב כאילו משיכה שואל. אבל יצא מיד לרשות הרבים לא, כיוון דמשיכה, אין הכולה ברשות הרבים. והדה לא הוצרח אהב לפרש, דפשיטה הוא דלא עדיף ממשיכה, אינה מסתם חצרות סמוכים, פתרם לצד רשות הרבים. כך לומד את זה התוספות. לא יכול לעכב, אבל לא יכול להימנע, יש ריטב"א. הריטב"א מביא את כל הדברים האלה, הריטב"א אומר, ואומר לו, הקישה במקל והיא תבוא, וכיוון שיצא מרשות משאיל, להתחייב שואל באונסין, ותימה. דביש למה אם יצא לסמטה או לצידי רשות הרבים מיד, כי יצאת ממנו מחצר המשאיל, סבר רב דחשיב, כאילו משכה שואל לעצמו. אבל יצאה לרשות הרבים מיד, למה התחייב? ולא אין לומר כאן שבאת לרשותו. ויש לומר, דמה יחלה מי שיצא מיד לשמטה הצידי רשות הרבים, כמו שתוסות אומר. ועוד יש לומר, דאף על גב דניין מקח, לא קנה במשכה ברשות הרבים, אבל בשומרים, קל לי להתחייב בדיניהם אפילו ברשות הרבים, וצריך עיון תוסות. רוצה לחדש מעלה חדש, לא לנו עכשיו, שיכול להיות שבשומרים זה שונה ממקח רגיל. ואז הוא אומר, פה זה לא מופיע ב... אומר את זה יותר על המשנה. טוב, אין בפניי את הריטב"א, אבל בריטב"א של המוסד הרב קוק, שם הוא מביא פה מסע ומתן שלם. הוא שולל את כל הדברים, למה אי אפשר להגיד שזה קניין חצר, ולמה אי אפשר לבוא ולומר שזה אולי מדין דלת אמות של אדם קונות לו. ואז הוא בעצם מסיים ומביא את דברי רש"י, הוא מצטט את רש"י, את הרש"י בשורה הרביעית מלמעלה, שרש"י אומר, הלכך מי שיצא מחצרו של בעלים בנה, עמדה ברשות שואל, דשעביד נפשי מי שתצא ברשותו, דשעביד נפשי. זה רש"י שבעצם משתמש גם בהמשך. רש"י בדיבור מתחיל לא תימה, אומר רש"י, דשעביד נפשי מכנפת מחצרו. ואז הוא בא ואומר את אותו רעיון, שזה בעצם בהגדרה, זה הגדרה של שיעבוד שמצאנו כמו בערבות, כמו שבערב, אפילו שלא היה מעשה קניין, אבל הוא משעבד נפשו, בעיינה, אז גם פה, בזה שאתה משאילי, עושה רצוני, הוא גמר ומשעבד נפשי. ואז לפי רש"י באמת זה לא כמו תופעות עניין של משיכה, אלא יש פה גמירות דעת שנעשית על ידי שיעבוד נפשו, איך? בגלל שאתה עושה את רצוני, וזה ברגע שאתה מוציא מחצרך. כן, אבל זה עוד לא רצוני. רק כשזה יוצא מחצרו, אז נעשה רצוני, וזה הרגע של ההשתעבדות שלי. נכון, נכון. אבל באופן נורמל, מתי אני עושה את זה? באותו רגע שהוא מוציא את זה מרשותו. היציאה מחצרו, זה הרגע שאני נכנס תחתיו. אומרת הגמרא, אמר אבונה, השואל קרדו מחברו, בקע בו קנאו, לא בקע בו לא קנאו. אם הוא עבד עם זה הוא קנה, אם הוא לא עבד עם זה הוא לא קנה. שואל את הגמרא למאי, לעניין מה קנה ולא קנה. אילא אם עלי אונסין להתחייב באונסין, למדנו במשנה, מה ישנה פרה דמשעת שאילה. הרי כל הנידון שלנו במשנה זה על הדרך. האם כבר הוא התחייב באונסין השואל, לא התחייב באונסין, אבל ברור שזה מגיע ליד שואל, ומתה, ודאי שהשואל חייב. לא נוגע אם הוא ישתמש בפרה או לא ישתמש. אז אבוא ולומר שהנידון הוא לגבי אונסין, זה נסתר מהמשנה. אלא לחזרה, בקבו לא מצי הדרבי משאיל, לא בקבו מצי משאיל הדרבי. עונה הגמרה, מה קורה אם אני המשאיל רוצה להתחרט ורוצה לקחת חזרה? באופן נורמל המשאיל לא יכול לקחת חזרה את החפץ שלו. ברגע שאתה משאיל לי לשבוע, השאלת לי עכשיו מקדחה לשבוע, אני עובד עם זה, אתה לא יכול לבוא באמצע עבודה להגיד אתה צריך את זה, אז אני בוא תלך תשאיל ממישהו אחר, אני עובד. כל זמן שלא התחלתי לעבוד, אומר אבונה, אני רשאי לבוא ולחזור, אני המשאיל. אומרת הגמרא, הוא פליגה דרבמי, הדין הזה של רב אומה חולק על רבמי. ואמר רבמי, המשאיל קרדום של הקדש מעל כמה? לפי טובת הנאה שבו, ולכן הוא ישלם קרן וחומש ואשם מעילות לפי טובת הנאה, כי הרי בעצם שאני משאיל דבר שלא שייך לי, אני לא מקבל על זה כסף. אני לא גזלתי פה. אז מה אני נהנה? אני נהנה כי אתה חייב לי טובה. אתה אסיר תודה שלי. נתתי לך משהו בהשאלה. אז אתה מכיר לי על זה טובה. כמה זה שווה לי? כמה שזה שווה לי בכסף, זה החלק שהוא צריך לשלם להקדש. והחבר שלו, וחברו, מותר לו לבקע בו לכתחילה. החבר יודע שזה של ההקדש, ואין לו שום בעיה, אין שום בעיה, מכיוון שזה כבר יצא לחולין, כי כל מעילה מוציאה לחולין. עוברת הגמרא, לא, תצטרך לומר באופן של גזל. זאת אומרת, כל מעילה מוציאה לחולין, וכל מעילה עוסקת בידיעה. אני נזהר מאוד בלשוני, כי הזמן הוא הבעייתי, תופות. תוספות וחברו מותר לבקע פה לכתחילה. תימה, דתניא בתוספתא, בקע בקרדום של הקדש, בא חברו ובוקע בו, בא חברו ובקע בו, כולם מעלו. ולכה לממר דיירי בקרדום כלי שרת ששוחטים בו שלא יוצא לחולין וכולי, אלא בבמה וכלי שרת בלבד. ואז אומר תוספות, אלא נראה לרי, דתוספתא הירי בגזברים המסורות להם קרדומות של הקדש, וכל אחד מעל לפי שנהנה ולא יוצא לחולין, שערי ברשותו, לא נתכוונו להוציא מרשותו וכולי. חבר הוא מביא בהמשך, ועל כן נראה יותר שלא יוצא לחולין אלא אותה נעה שנותן לשאול מותר לבקר בו עד זמן השלב. בסדר, אבל ונתון לחברות אלמה, מה לפי כולה? כל הנעה בוקוע לחוכינים והם מראים, קיצר, באותו רגע שאדם נותן באופן נורמל, אלא אם כן זה מדובר בגזבר, אבל אם זה לא בגזבר, אז זה יציאה לחולין. כל מילה מוציאה לחולין. ואז אם מדובר שזה יוצא לחולין, אז זה פשוט. אומרת הגמרא, אני רק לא מבין דבר אחד, והמאי? והמאי חברו מותר לבקע בו לכתחילה, מהדרי ולא ניתנה ולא לימון. אם כן עם דברי רבונה, שכל זמן שהוא לא עבד איתו, אז הוא לא מעל, הוא לא יצא, שיחזיר לו את זה, לא הייתה מעילה, והוא לא יכול להשתמש, נגמר סיפור, בכך, שרבה מחולק. ובאותו רגע שנתת, אתה לא יכול להתחרט. נתת, הוצאת את זה לחולין. הוצאת את זה לחולין, אז כבר אין לו מעילה. כמו כן הוא פליגה דרבי אלעזר, הדין של רבונה, רבונה שלנו, שסובר שרק אם הוא ביקע בו קנאו, חולה גם על הדין של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים, שקונה את החפץ, כמו בלקוח משיכה קונה, גם בשומר, המשיכה של השומר, ההכנסה לרשותו, זה קונה את ההתחייבות. תופות כבר אומר, כך תקנו משיכה בשומרים, לא להתחייב באונסים כאמר. דה, שומר חינם בלא משיכה חייב בפשיעה, אלא, הוא מביא תופות בשורה האחרונה, לעניין חזרה כאמר. זה סוחר ושואל מיד כשמשכו הבמה ברשות הבעלים, אין בעלים יכול לחזור עוד. ראינו דקאמר, הוא פליגה דרב אחר. ברגע שהוא משך, היסטוריה. משיכה קונה לעניין זה שהוא לא יכל לחזור בו. אז זה מה שהוא מביא. הוא אומר שלהתחייב בפשיעה לא צריך קניין. נכון. אומר את הגמרא, תליה למיח, זה כך למדנו בברייתא. כשם שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. וכשם שקרקע נקנית בכסף ושטר ובחזקה, צדיק תת עמוד ב', דהיינו נעל גדר פרץ כלשהו, כפי שמבואר בדף חווה במסכת קידושין, כך שכירות נקנה בכסף ושטר ובחזקה. ומיד עוצרת הגמרא ושואלת, שכירות? מה יביד את אי? הגמרא הבינה, שכירות מדובר פה על שכירות מטלטלים, כמו בהמה, כמו כלים, וחזקה לא שייך במטלטלים, רק משיכה. אז מה יביד את אי? על מה אתה מדבר? אמר רב חיסדא, שכירות קרקע. אתה יודע מה מדובר פה? בשכירות קרקע. וקרקע באמת כן נקנית, שכירות קרקע, מביא רש"י. הזכיר לו ביתו, מי שנתן לו כסף, או שכתבו לו בעלים ביתי ממושכן לך. הוא מסר לו השטר, או שיחזיק בו הסוחר, אין אחד מהם יכול לחזור בו. ומכאן בא דיון גדול מאוד בראשונים, דיון גדול מאוד. מה קורה בשכירות מטלטלים? האם כסף קונה בשכירות מטלטלין או לא? כי הרי בעצם דבר תורה אמרנו מאות קונות. אמר רבי יוחנן, רק שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה, זה הסיבה שבעצם צריך משיכה. עכשיו, מתי שייך שמה יישרפו חיתך בעלייה? זה בקונה. אבל במשכיר, אדם שהוא משכיר חפץ שלו, אם יישרף הוא ירוץ הראשון להציל את זה. אז אין את הטעם שמה יאמר לו נשרפו חיתך. פה נחלקו הראשונים, האם בשכירות נשאר על הדין המידור ראיתה, ואני אומר באמת שמאות קונות, או שמה אחרי שרבנן באו ותקנו במחר, שמעות אינם קונות רק משיכה, אז גם בסחירות רק משיכה קונה ומעות לא קונות. אומרת הגמרא, אמר שמואל, היימן דגזיל חביצה דתמרי מחברו, אדם שגזל חבילה של תמרים מדובקים מחברו, ואית בי 50 תמרי, ומספר את הגמרא שבחבילה סטנדרטית יש לנו 50 תמרים, אגב הדדי מזדמנן בנון אקיחד, האם אתה קונה חבילה, חוברים יחד, אתה משלם 49 פרוטות. אחד אחד, אבל אם אתה קונה כל תמרה בפני עצמה, מזדבן ב-50. כן? זה הרווח של המוכר. המוכר שקונה חבילה ב-49, מוכר אותם 50 פרוטות. מה היה הסיפור שלנו? אדם גזל כזה דבר. אם הוא גזל את זה להדיות, משלם 50 נקי חד, אז הוא משלם 49. אם הוא גנב את זה להקדש, משלם 50 וחומשיו, וחמישיתו יוסף עליו, אז הוא משלם קרן, חומש והשם מעילו, אבל הוא ישלם את החומש. מה שאין כן במזיק, אם הוא מזיק הקדש, זה לא משלם חומשה. למה? דאמר מר, איש כי יאכל קודש, אב אומר את התורה, ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן. איש כי יאכל, אבל אם הוא לא אוכל הוא רק מזיק, פרט למזיק, במזיק הוא לא משלם חומש. תופות כבר למעלה מאיר. פרט למזיק אתה לא משלם חומש היינו מדרבנן, אבל מדאורייתא לא משלם אפילו קרן. כפי שמבואר בגמרא בבבא קמא בדף ט', כפי שכבר הרחבנו בהרחבה רבה, עם הנידון של שורהו, מחלוקת, רבי שמעון, רבי עקיבא. אבל בכל אופן דבר אחד, יש פה הבדל בין הדיות להקדש. בהדיות הוא ישלם 49, בהקדש הוא ישלם 50. שואלת הגמרא, מתקיף לרב ביבי בר אביי, אלה הדיות המים ישלם לי 50 נקי חדה, נעימה לענה חדה חדה, הווה מזווינה להו. שואלת הגמרא, שיגיד לו, אדוני, אני הייתי מוכר את זה אחד אחד, אז הייתי מקבל 50, אז גזלת אותי 50, תחזיר 50, למה 49? אמר אבונה ברד רב ישוע, שמים בצעה באותה פדטנן. התשובה היא, למדנו בפרק הלזיקים, בגמרא בבבא קמא, בדף נ"ה, לגבי שן, איש כי יבער, מה הדין עם הבהמה שלי ירדה עכשיו לתוך החצר, ואכלה שם ארוגה. אם אתה בא לדון על הארוגה כארוגה, ארוגה, היה שם לומר לצורך העניין, היא אכלה 40 קילו, עגבניה זה 5 שקלים לקילו, תעשה חשבון, זה המחיר שהוא צריך לשלם. בפועל איך עושים את השומה? לוקחים את זה בתור בצעה, 50 על 50, כמה אפשר למכור בצעה לפני הדבר הזה, לפני הנזק, וכמה נמכרת בצעה אחרי הנזק. כמובן שזה יצא הרבה יותר זול. ככה מודדים נזיקים. אומר רשי, ואין מדקדקים להיות שמין האכילה לבדה מה הייתה שווה ארוגה זו שנאכלת, אלא מה נחפר בצעה? מדמי האם היה בא למכור וכו'. אז הנה אתה רואה שבעצם הולכים לגביו לכולה. אז גם אצלנו, אני לא עושה חשבון אם היית, אני הולך לכולה, כמה זה שווה 49? 49 אתה צריך לשלם. למימרה, תסבר שמואל דין אדיוט, לאו כדין גבוה דמי. מסקנה, אם להקדש אתה משלם 50 ולהדיוט אתה משלם 49, זאת אומרת שדין הקדש ודין הדיוט שונים, ואי אפשר ללמוד הדיוט מהקדש. שואלת הגמרא ואתנן, נטל אבן או קורה מהקדש. אז כבר דובר בהרחבה במסכת חגיגה בדף יהודה מודבט, רשי מזכיר, פרחינה מכדי משקל שקלי מלי בנה ומלי נתנה לחברו, והגמרא שם אומרת שמדובר בגזבר של הקדש, וגזבר של הקדש, אבני הקודש מסורים לו, יד הגזבר זה יד הקדש, וכל דבר שנמצא ביד הגזבר אין בזה מעילה, אלא אם כן הוא יוציא וייתן למישהו אחר או ישתמש בעצמו. ולכן אומרת המשנה, נתנה לחברו, אם הגזבר נתן את זה עכשיו לישראל, הוא הגזבר מעל, ממילא זה כבר יצא לחולין, וחברו לא מעל. אם בנה בתוך ביתו, וגם זה מדובר כשהוא בנה בתוך הבית, הכוונה היא שהוא הניח את זה על פי ערובה, הוא לא שינה שום דבר באבן, לא מעל עד שידור תחתיה בשווה פרוטה. כיוון שלא הוציא עדיין שום דבר, כל זמן שהוא לא נהנה בשווה פרוטה, אז אין כאן מעילה. וכאמר משמי זה שמואל, זה מה שחשוב לנו. זאת אומרת, אדם בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר. דיברנו בקיצד הרגל בסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר, ואמרנו שבמקרה של זה נהנה וזה אינו חסר, מה קרה? יש פה בן אדם שאין לו איפה לגור, אם הוא גר אצלי בבית הוא נהנה, אבל הבית לא מעמיד את הבית להפקרה. זאת אומרת, אתה לא מחסר אותי בזה שאתה גר. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, הבין הגמרא בעצם מה קורה פה. זאת אומרת, מה היה פה בהקדש? אתה משתמש בדבר של הקדש שלא מדעתו, אתה לא יודע שזה של הקדש, אז זה שלא מדעתו. ומתי אתה מועל? רק שלקחת הנאה בשווה פרוטה. זאת אומרת, שנהנה, גם אם אני לא מחפר, הרי לאבן לא קרה שום דבר, גם אם אני לא מחפר את האבן, על הנאה אני משלם. אז זה נהנה וזה לא חפר, באמת יהיה חייב. באמת יהיה חייב. שואלת הגמרא, אתה שמואל קודם אמרת שהדיות מהקדש לא ילפינם. בהדיות בגזל משלמים 49 בתמרים חפצה דתמירה, ובהקדש משלם 50. ופה אתה אומר שעובדים את הדין של הדיות של אדר בחצר חברו מהקדש. לא, הפוך, אני רואה שרק אם אני נה, גם אם אני לא מחפר אני חייב. אז אותו דבר פה, אני
נשען על במה חברו,
זה הכל אמת. אבל מה הגמרא אומרת? זאת אומרת, ככה רצינו להוציא, זה הלכה שהוציאו בבית המדרש. זאת אומרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר, על זה הגמרא בא. אחרי שיש לנו כזה הלכה, ואתה מדמה את הדיות להקדש, אומרת הגמרא, הנה אתה רואה שאפשר ללמוד אדיוט מהקדש. זה השאלה. אתה שמואל אומר, לא לומדים אדיוט מהקדש, ופה הוצאנו שלומדים אדיוט. רש"י מסביר את הזאת אומרת. רש"י שהוא בשורה אחת לפני הרחבות. זאת אומרת, הכי דר תחתי המעל ואף על גב דלו שניה, הדר בחצר חברו שלומד אתו בעלים צריך לעלות שכר, אפילו בחצר דלו קיים על האגרה. דעה ולזה נלב וזה חבר, דעה אחת שלא מדעת הקדש דר. וכמר, זה משלם מילה להקדש. ומדכמר, זאת אומרת, שמה מן היליף אדיוט, זה מה שאנחנו רוצים, את היליף אדיוט מהקדש. אומרת הגמרא, הדר בשמואל מאית, חדר בשמואל. ובאמת שמואל אומר, שאי אפשר ללמוד אדיוט מהקדש. והדר בחצר חברו שלא מדעתו, זה נהנה וזה לא חפר, לא צריך לעלות לו שכר. אומרת הגמרא, אולי הפוך. וממאי דמאי הדר בדין למהדר? מי אמר שהוא חזר מהדין הזה של הדר בחצר חברו? אולי הוא חזר מהדין של חביצה דתמרי, והוא סובר שבאמת יצטרכו לשלם באדיוט על הגזלה 50 ולא 49. אומרת הגמרא, לא מאי הדר בקדר רבה. דאמר רבה הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת דמי. בא רבה ואומר, תבין דבר אחד, הכל מתבסס על הדר חצר חברו שלא מדעתו, כי גם בהקדש זה לא של מדעתו. טעות. הקדש בכל מקום זה מדעת, כי זה הכל של קודש הבריחו, וקודש הבריחו בכל מקום נחשב דעת. לכן זה לא דומה. אומרת הגמרא, אמר רבה, אני מתנצל שהגעתי לזה ברגעים כל כך קשים, אבל אין מה לעשות. הסוגיה הזאת שבפנינו סוגיה של 8 שורות, במפרשים רחבה מן ים, המון המון רייד יש פה. אנחנו נדבר על העיקרון של הדברים כמה שאפשר, רש"י תוספות, אבל על זה בא הראש במקום, ועל זה בא הקצף בשין דלת והנתיבות והסמה, וכולם מרחיבים, החזון איש דן בזה. אמר רבה, הני שיקולי דתבו חבית דחמרה לחנבוי. היה סבלים ששברו חבית של יין לחנבני. מספרת הגמרא, תדע לך, ביום הדשוקה מזדבנה בהי, ביום השוק מוכרים חבית כזאת בחמישה דינרים, בשאר יום המזדבנה בארבע, סתם בימות השבוע מוכרים את זה בארבע. ולכן אהדרו לי ביום הדשוקה, כמו שטופות אומר למטה, אם הם יחזירו את זה לפני יום השוק, אז מאדרו לי חבית הדחמרה, מותר להם להחזיר חבית יין ולא צריכים לתת לו חמישה בשאר יום. אבל אם זה אחרי יום השוק הראשון, כמה מבואר בתוספות, אז מהדרו לי, אז הם צריכים לתת לו חמישה דינרים. כאן מתחיל הדיון, הקצות בשינדלת, בא הקצייס ושואל, מה קרה? הרי כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, אז מחטייס לבוא ולחייב אותו חמישה. ככה הוא שואל. צריך לדעת, מתי גזלו? אם גזלו ביום השוק זה שווה חמישה, ואם לא ביום השוק זה שווה ארבעה. ואז הוא רוצה לבוא ולחדש חידוש גדול מאוד, שזה נכנס לדין פה של דבר הגורם לממון כממון דמי, ומכיוון שזה דבר הגורם לממון אז יחשב גרמי, ובגרמי הוא מתחייב חידוש גדול, הנשיא וסדוחה אותו. אבל זה התחלה של הדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אגב אני אומר במאמר מוסגר, הראש באמת במקום לא לומד כך את הסוגיה, אלא לומד תלוי באמת מתי הייתה הגניבה. אם הגניבה הזאת, אם השבירה הזאת הייתה ביום השוק, אז ישלם חמישה. אם זה לא ביום השוק, ישלם ארבעה. כך באמת הראש לומד בתור פשט. אומרת הגמרא, ולא המרן מה שאמרנו, אלא דלוהב אלי חמרה לזבוני. מתי אני אומר שאם זה ביום השוק, ואתה הבאת לו את זה אחרי יום השוק, אז אתה לא יכול לתת חבית, אתה צריך לתת חמישה דינרים, זה בתנאי שלא היה לו מה למכור ביום השוק. אבל אז אלי חמרה לזבוני, היא באה אלי לזבוני. אבל אם היה לו ראי למכור, אז תמכור מה שיש לך, גם מה שיש לך לא הצלחת למכור. אז גם השני הייתי מביא לך לא היית מוכר, כך שלא הפסעתי אותך שום דבר. וממשיכה הגמרא ואומרת, ואם הוא כן משלם חמישה, הוא מנקי לי, אז הוא יוריד לו אגרטירכי. הרי אתה בן אדם צריך לעמוד ביום השוק יום שלם, ולשרת לקוחות, כל אחד לוקח משהו מהחבית. כמה אתה מוכן לא לעבוד באותו היום, אלא לשבת כפועל בטל בבית, ולא לעבוד ולשרת את הלקוחות. את זה צריך לקזב מהמחיר של החבית. כמו כן, ודמי ברזלית, הרי אתה צריך לשים ברז, ברז עולה כסף, צריך להביא בעל מקצוע שינקב את החבית ולא יברח היין, זה עולה כסף. או יש כאלה שומעים דמי קרוב, קרזניתה, היה צריך בן אדם שיעשה פרסומת שיודיע שאתה מוכר יין, אז עולה פליירים, עולה כסף. המחיר הזה מקזזים מתוך הדבר, ואת זה הוא יצטרך לבוא ולשלם לו. ובעזרת השם מחר דף קוף המחליף פרה בחמור, אחד מהסוגיות המפורסמות.